לפעמים ילד בחיידר, ילדה בסמינר, או בחור בישיבה קטנה, באים הביתה, אומרים, אני פה לא רוצה יותר ללמוד. לא, אני לא מוכן ללמוד פה יותר, במוסד הזה שאני לומד, בבית ספר, בישיבה, בחיידר. אני פה לא לומד יותר. אני לא סובל את המקום הזה, לא טוב לי שם, אני לא מתחבר לגמרא, או שאני לא מתחבר לחומר, או שאני לא מתחבר כל מיני הסברים למה לא. ויש כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, איך זה קרה? ושאלה שנייה, איך מטפלים בזה? כשילד בא ואומר, לא טוב לי במקום לימודים שלי. ברוב המקרים, ממש רוב גדול, 80-90% מהמקרים, הילד יש לו פגיעה רגשית, או ממורה, או רבה, או מורה, או מחברים. זאת אומרת, מישהו העליב אותו, מישהו פגע בו, מישהו השפיל אותו. זה בדרך כלל הסיבה העיקרית שהילד נמצא במצוקה. ואומר, אני לא רוצה ללמוד פה יותר. עכשיו, אני רוצה להסביר מה זה נקרא להשפיל מישהו. מה זה נקרא להשפיל מישהו? אני יכול להגיד למישהו, אתה טיפש, אתה לא אחראי, אתה אכזרי, כל מיני תוארים שאם נבוא לשאלה עם איזה מטר אתה מודד מי טיפש מי חכם. זאת אומרת, מאיפה אתה יודע? אתה אומר לי שאני טיפש. איזה מטר יש לך, איך אתה מודד להגיד מי טיפש מי חכם? איזה מטר עשית את זה? בדרך כלל אתה שואל בן אדם כזאת שאלה, אין לו תשובה. אין לו תשובה כי באמת הוא לא דיבר מתוך שהוא מדד ובדק והחליט, הוא דיבר מתוך רגש. עשיתי משהו שלא מוצא חן בעיניו, עשיתי משהו שהוא לא אוהב, אז הוא אמר שאני טיפש. אבל באמת, זה לא שהוא באמת חושב שאני טיפש, אלא הוא כועס עליי, הוא רוצה לפגוע בי, הוא רוצה להשפיל אותי, הוא אומר עליי שאני טיפש. אז אם אדם יבוא ויגיד, רגע, כמה אתה בכלל מוסמך להגיד מי טיפש, מי לא טיפש? כמה אתה בעצמך מבין על הדברים האלה? כמה אתה חכם בכלל כדי להגיד שמישהו אחר טיפש? נתחיל עם השאלה הזאת. כמה אתה חכם כדי להגיד שאני טיפש? וגם אם אתה חכם, עם איזה מטר אתה מדדת להגיד אם אני חכם או טיפש? איך אתה מודד את זה? איך אתה יודע את זה? כשאנחנו באים לשאלות האלה, מהר מאוד אין להם תשובה. אין להם תשובה. זאת אומרת, שההשמצה נאמרה מתוך איזה רגש כזה או אחר, בלי שום חשיבה, ואני אמרתי לשני שהוא כזה או כזה, והעלבתי אותו. אדם מבוגר, לפעמים נפגע, ולפעמים הוא מספיק חכם להגיד, יש לו את הבעיות שלו, אז הוא מדבר אליי ככה, כן? אנחנו פוגשים את זה יותר קיצוני, כשאדם חרדי הולך ברחוב, ומישהו צועק לו דתי מסריח. אז מה, אתה הרחת אותי שאני יותר מסריח ממך או משהו? לא, אתה מדבר מתוך... עכשיו, כשמישהו צועק אתה דתי מסריח, אנחנו לא נעלבים אפילו. אנחנו לא נעלבים, אנחנו מרחמים עליו. אנחנו מרחמים עליו שהוא ככה מדבר. אנחנו לא נעלבים. מתי אני כן נעלב? כשמישהו אומר לי את זה, זה מישהו שאני מעריך אותו, שאני מחשיב אותו, שאני, למשל, אישה אומרת לבעלה, לא נעים לי להיות איתך ביחד בחדר, כי אתה מסריח, יש לך ריח לא טוב. הבעל נעלב, אומר, מה, ככה להגיד לי? תגיד לי, לך תתרחץ, אתה לזה, אבל מה אתה אומר לי, אתה מסריח? כאילו, מה? זאת אומרת, למה? כי מראש האישה הזאת לא התכוונה להשפיל אותי, אלא היא אמרה לי משהו שמפריע לה באמת. היא כאילו צודקת, או אולי היא צודקת, נגיד ככה. אולי היא צודקת. אז, אבל כשמי, עכשיו, כשילד קטן, אין לו את הכלים האלה לעשות את השאלה, זה שאמר לי כמה הוא מוסמך להגיד, כמה הוא מבין, כמה הוא יודע מה שהוא מדבר, כמה יש לו בכלל כישורים למדוד את זה. ברגע שהוא אומר לי, אני נפגע כאילו זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, ההבדל בין אדם מבוגר לילד, שאדם מבוגר עוד יש לו מסננת, לא תמיד ולא על הכל, אבל אדם מבוגר יש עוד איזה מסננת, לא להיפגע כל כך מכל איזה מישהו שמוציא מילה כזאת או אחרת מהפה. גם זה לא לגמרי, זה לא לגמרי. יש מקרים שאדם מבוגר גם נפגע. אבל אצל ילד אין לו את המסננת. וכשאומרים לילד מילה שפוגעת, הוא בתמימותו חושב שזה אמת, וחושב שכולם חושבים עליו ככה. זאת אומרת, לא רק הוא אמר לי ככה, לא רק הוא חושב עליי ככה, כולם חושבים עליי ככה. למה? מה שונה אצל ילד? כי ילד חי כל הזמן עם פחדים. אולי אני משהו לא בסדר, אולי לא אוהבים אותי, אולי צוחקים עליי, אולי לא מכבדים אותי. ילד יש לו פחדים סמויים, אפילו ילד שלא סובל, אפילו ילד שלא צוחקים עליו, ואפילו ילד שלא משפילים אותו, אבל יש לו פחדים סמויים. ילד חי עם המון המון פחדים שהם פחדים בתת מודע, פחדים סמויים. אנחנו פותחים עיתון, רואים הודעה שמישהו מת. נו, חבל, חבל שהוא נפטר, היה אדם טוב, היה זה, היה, חבל, מצטערים. ילד רואה שמישהו מת, הדבר הראשון שעולה לו, אולי אני גם ימות. זאת אומרת, הפחד שלו, מי אומר שאני לא ימות? זאת אומרת, הילד מפחד ברמה של דמיון, תמיד פחד, צריך לדעת שתמיד פחד קשור לדמיון. אם אני אגיד למישהו, בוא נלך ביחד למשרד הפנים, עושה זו משהו תעודת זהות. אגיד, לא, יש תורים, צריך לחכות הרבה שעות בתור. כן, אבל בוואדי ג'וז, כאן, בזה, בוואדי ג'וז, יש סניף של משרד הפנים, של הערבים, ששם אין כל כך תורים. בוא נלך בארבע לפנות בוקר, נתפוס תור, נהיה ראשונים, וזה. נגיד, מה, אתה מתאבד? אני אלך בשביל התור, אני אלך לוואדי ג'וז, אין לי מה לעשות. עכשיו, הפחד שאם אני אלך למשרד הפנים יבוא הערבי וירצח אותי, הוא יותר דמיון ממציאות. בגלל שרוב הרציחות שהערבים רצחו זה ביישובים היהודים, זה לא כל כך אצל הערבים כמו שרצחו אצל היהודים. הם יותר רוצחים בתוך מישהו פעם אמר לי, יש יותר רציחות בירושלים ובתל אביב מאשר בוואדי ג'וז. הרבה יותר רוצחים שמה מאשר שמה. אבל בדמיון, מה, אני אכנס אצל הערבים? מפחדים. זאת אומרת, יש הרבה פחדים, גם אצל אנשים מבוגרים, שבעצם הבסיס שלהם הוא דמיון. רק אצל ילד, הדמיון מאוד מפותח. הדמיון הרבה יותר מפותח אצל ילד מאשר אצל אדם מבוגר. ולכן הוא חי כל הזמן עם כל מיני פחדים. ובמיוחד פחדים בדימוי העצמי שלו. מה חושבים עליי, איך מסתכלים עליי, מה אומרים עליי, מעריכים אותי, לא מעריכים אותי, אני שווה, אני לא שווה. כן, כל השאלות האלה אצל ילד מיושבות עליו. וכשחברים בכיתה צוחקים עליו, ילד שפתאום רואה שכמה חברים בכיתה צוחקים עליו, אם זה יותר מחבר אחד זה הרבה יותר בעייתי, שזה כמה חברים, אז הוא בטוח שכל מה שהם אומרים עליו, זה אמת לאמיתה של תורה. זאת אומרת, באמת אני כזה. והוא מרגיש כזה השפלה שהוא לא מוכן יותר ללמוד בבית ספר הזה, או בחיידר הזה, או בישיבה הזאת. הוא לא רוצה להמשיך ללמוד בחיידר, בישיבה וזה, כי שניים, שלושה ילדים צחקו עליו והשפילו אותו. עכשיו, הוא לא מספר לנו את זה. הוא מספר, אני נמאס לי שם, לא טוב לי שם, אני לא מסתדר, אני לא אוהב כל כך את הלימוד גמרא שם, אני לא כל כך מסתדר עם הלימודים. יש לו כל מיני הסברים למה לא. אבל בעצם מה שיושב על הילד זה תחושת ההשפלה. זאת אומרת, יושב עליו תחושה מאוד מאוד חריפה של השפלה, וההשפלה הזאת גורמת לילד, אני פה לא רוצה ללמוד. עכשיו, מה נעשה? ניבהל ממה שהוא אומר, ונעביר אותו למוסד אחר, לא בטוח ששם זה לא יקרה בעוד חודש, חודשיים, אותו דבר. אז מה עשינו? לא ניבהל, אלה דרגים שאנחנו מתחזרים אליו, לא מתחשבים בו, לא מבינים אותו, לא. זאת אומרת, יש פה דילמה לא פשוטה. מצד אחד, אולי זה לא חכם להיבהל, אבל מצד שני, מי אומר לי שמותר לי לא לשמוע את הילד ולא להתחשב בו? הילד סובל, זה לא פשוט. הילד ממש סובל. ולכן, אנחנו צריכים, אם אפשר לזהות ולמצוא מי צוחק עליו, ולטפל בזה, זה מאוד חשוב. הרבה פעמים ילד אומר, צוחקים עליי, דיברתי עם הרבה, הרבה לא עשה כלום. זה משפט מאוד מאוד נפוץ אצל ילדים. שילד פגעו בו, הוא דיבר עם הרבה, הרבה לא עשה עם זה כלום. הרבה פעמים הרבה לא עושה כלום, כי זה שצוחק עליו, הרבה מפחד שהוא יצחק גם עליו. אם הוא יעשה לו משהו, אז הוא גם יצחק עליו, הוא יצחק על הרבה בעצמו. הרבה מפחד על הכבוד שלו. הוא מפחד מהילד הזה. בקיצור, זה ילד חזק שיודע להציק, יודע לצחוק, והרבה מפחד ממנו. אז הרבה לא עושה כלום. אבל מה זה עוזר לי? הילד שלי נמצא בצרות. לפעמים זה חכם לפנות להורים של הילד שמציק, לצלצל אליהם, להגיד, הילד שלכם מציק לילד שלי, תטפלו בזה. בדרך כלל זה מאוד עוזר. ילד לא נעים לו, שההורים שלו מעירים לו, למה אתה מציק לילד הזה? למה זה? ילד מאוד לא נעים לו לשמוע כזה הערה מההורים, והרבה פעמים זה יותר עוזר מאשר לפנות לרבה. לפנות להורים של הילד, לבקש ממנו שהם יטפלו בעניין. אבל לא תמיד זה עוזר, כי לא תמיד ההורים יותר טובים מהבן שלהם. ולפעמים זה יכול לחזור אליו באיזה צורה. כן, לא תמיד זה עובד, לא תמיד זה יעיל.
אני לא, אולי אפשר לבוא לילד עצמו שפוגע.
מה פירוש?
הוא אומר לי, יצחוק פוגע, ואני בא לי, יצחוק. הוא אומר, בבקשה.
הוא לא נבהל ממך, הוא לא נבהל ממך. זה ילדים בדרך כלל שלא נבהלים, מההורים בקושי. אבל אבל צריך לדעת פה עוד דבר. חייבים לתת לילד פרופורציה איך לקבל דברים ואיך לא להיעלב ואיך... אני עשיתי ניסיון עם שלושה ילדים שונים בשלושה חיידרים שונים ובכל השלוש מקרים הסיפור הזה הצליח. אני אמרתי לילד שצוחקים עליו, כשמישהו צוחק עליך, תגיד לו שהוא צודק מה שהוא אמר עליך. ואם הוא יכול, שילך לכותל ויתפלל עליי שאני לא אהיה ככה. כאילו, מה אני עושה? אני מראה לו, בעצם לא הצלחת לעשות לי כלום. כן, אתה צודק, לך תתפלל עליי בכותל, שאני לא אהיה כזה. הילד פתאום רואה שהכוח שלי להעליב מישהו, זה חוק בטבע. יש לי כוח להעליב מישהו רק בתנאי אחד, שהוא באמת נעלב. אבל אם הוא לא נעלב, אז אני לא שווה כלום. אז אין לי... אז היה אחד שרצה להתגרש מאשתו, הגיש תביעה לבית הדין. אשתו באה לדיון, התחילה ללכלך עליו. אמרה עליו שהוא כזה, והוא כזה, והוא כזה, ולכלכה עליו שם אצל הדיינים מכף רגל ועד ראש. אז הדיינים שאלו אותו, מה יש לך להגיד? הוא אומר, מה יש לי להגיד? אשתי צדיקה, אני הרבה יותר מושחת, הרבה יותר גרוע מה שהיא אמרה. היא אומרת רק את זה, זה טוב, אני הרבה יותר גרוע. זאת כלום מה שאני, לעומת מה שהיא אמרה. אני הרבה יותר גרוע. אז מה אתה רוצה להגיד בזה? אני רוצה להגיד שאם אני כזה גרוע, אז הכי חכם זה שיהיה פה גט, שהיא תתפטר ממני. מה היא צריכה לחיות עם כזה בן אדם מושחת? אז הדיינים נעמדו ככה, ואמרו, הוא צודק? לא, לא, אני שיקרתי, כל מה שאמרתי זה לא נכון, הוא בן אדם טוב. תוך שנייה, תוך שנייה אישה ראתה שזה לא עסק, אם זה נכון מה שהיא אמרה, זאת אומרת, מה הכוח שלך להגיד, שאני נעלב, שאני נלחם שזה לא נכון, אז אתה יכול להגיד כרגע. אבל אם היא אומרת, כן, זה נכון, אתה לא שווה כלום. אם כל מה שאתה אומר עליי זה נכון, אתה לא שווה כלום. אתה לא שווה כלום. עכשיו היה ילד שאני אמרתי לו, כשצוחקים עליך, תגיד לילד, מה אתה אכלת שיש לך כל כך הרבה שכל ולי אין? מאיפה הגיע אליך השכל? מאיזה אוכל נהיה לך יותר שכל מה שלי? זאת אומרת, אני מראה לו שאני צוחק עליו. אני מראה לו שאני לועג לו, שאני לא נבעל מה... עכשיו, אם אני לא נעלב, אתה לא יכול להליב אותי. זה חוק. אתה יכול להליב אותי רק אם אני נעלב. דבר ראשון, מלמדים ילד, תראה לו שאתה לא נעלב. תראה לו שמותר לו להגיד לך מה שהוא רוצה, זה בסדר, אתה לא נעלב, אתה מרשה לו להגיד. מה הוא יעשה? הוא יחפש קורבן אחר. לא, הוא כבר לא יגיד. ילד אכזרי שהולך להציק לאחרים, הוא ימשיך לעשות את זה, הוא לא יחזור בתשובה. אבל הוא יחפש קורבנות מקום אחר. את הילד הזה הוא יעזוב. למה? כי הוא ראה שכאן זה לא עובד. הכוח שלך להעליב אותי, זה רק אם אני נעלב. אם אני לא נעלב, אז אין לך שום כוח להעליב אותי. אין לך כוח להעליב אותי. אז צריך ללמד ילד, דבר ראשון, להסביר לו, שמי שמעליב אותך, הוא לא מעליב אותך כי זה אמת, הוא מעליב אותך כי יש הגדרה ברמב״ם, מתכבד בקלון חברו. יש אדם שהוא לא שווה כלום, ואיך הוא נהיה שווה? על ידי שהוא מתכבד בקלון חברו, על ידי שהוא אומר שהשני ככה וככה וככה, אז הוא כאילו נהיה שווה. זה אחד הסיבות שאנשים מעליבים אחד את השני, זה המושג של מתכבד בקלון חברו. הגאון כותב יותר חריף, הגאון במשלי כותב שכל העבירות של הפה, ליצנות, לשון הרע, שקר, רכילות, כל העבירות שאדם יכול לעשות עם הפה, יסודם בתאוות הכבוד. אני אומר לשון הרע להראות שאני יותר ממנו. הנה, אני לא עשיתי ככה, הוא כן עשה ככה. אני אומר שקר, שיהיה לי יותר כבוד. ככה גוין כותב במשלי, שכל העבירות שאדם עושה עם הפה בדיבור, כולם יסודם בתאוות הכבוד. וזה ברור שמי שמעליב את השני, ברור שיסודו, מל מפני חברו, מתחיל עם תאוות הכבוד של מה? של מתכבד בקלון חברו. על ידי שאני אומר שאתה לא שווה, כאילו אני נהפך לשווה. אני נהפך לשווה על ידי שאתה לא שווה. אבל אם אני נותן לו הרגשה שאני לא נעלב, אז הוא לא מתכבד בכלום. כי אין פה קלון חברו. אני צוחק עליו, לא אכפת לי. זה לא קל לילד בהתחלה לעשות את זה, אבל כשהוא לומד לעשות את זה, הוא מתחיל להרגיש את הניצחון, ואז הוא פורח. ואז הוא פורח. ילד פתאום מרגיש שאותי אי אפשר להעליב, בי אי אפשר לפגוע, יש לי נשק בידיים שעומד בפני כל ילדים אחרים, וזה ככה קורה. הילדים שמגיבים על זה בצורה הזאת של כל מה שאתה אומר עליי זה נכון, הם, איך קוראים לזה בלשון של זה? הוציא לו את האוויר מהגלגלים. זאת אומרת, השארתי אותו בלי אוויר בגלגלים. כי בעצם כל הנשק של מי שמעליב את השני, זה רק אם השני נעלב. אבל אם הוא לא נעלב, אני לא יכול להעליב אותו. בין ילדים זה מאוד מאוד קיצוני. התופעה שרוצחים ילד על ידי אלבונות, משפילים אותו, מעליבים אותו, והילד מתרסק לגמרי, לעומת זה, כשמלמדים ילד איך לא להיעלב, והשיטה הכי חכמה בלא להיעלב, זה לא להגיד לו, זה לא נכון, אני לא כזה, אני כן כזה, אלא להגיד לו, ההפך, אתה צודק, אני באמת כזה, תתפלל עליי. תתפלל עליי שאני לא אהיה כזה. אין לו יותר מה להגיד. נגמר לו כל החומר. הוא יגיד שאני טיפש, כן, נכון. הוא יגיד שאני גנב, הוא יגיד מה שהוא רוצה. הכל נכון. עכשיו, ברגע שאני מאשר לו, שהכל נכון, נגמר לו מה להגיד. ואז הוא עוזב אותי לכל החיים. הוא עוזב אותי. הוא מחפש קליינטי במקום אחר. זאת אומרת, צריך ללמד ילד איך להתמודד עם בעיה של עלבונות בחברה, ואיך לא להישבר. כי ילדים לפעמים מאבדים את הכל ומתרסקים לגמרי רק כי הם ירגישו שצחקו עליהם בחברה. היה פעם סיפור עם בחורה בסמינר מבית עני, בית מאוד עני, ומישהו תרם להם בגדים. היום כבר אין את זה כל כך, אבל פעם כשאני הייתי צעיר, הייתי ילד, היה חולצות פלנל, היה חולצות מבד, חולצות מבד פלנל, זה בד יותר עבה והוא מחמם יותר, הוא הרבה יותר, אז לא היה קצב, גם סוודרים, גם זה, גם זה, גם מעילים, היה, לא היה חימום גם, היו הולכים עם חולצות פלנל. אז מישהו תרם לה איזה חולצת פלנל כזאת, קצת צבע צהוב כזה, הילדה באה לבית ספר עם הזה, אז מישהו צעק, שכחת להוריד את הפיג'אמה, איזה חברה צעקה לה, כאילו צחקה עליה שהיא באה עם פיג'אמה, כאילו לכיתה, על החולצה שלה. הילדה באה הביתה, מרוסקת לגמרי, מרוסקת לגמרי. ואז אני אמרתי לאמא שלה, תגידי לה שהיא תגיד, כן, את צודקת, שכחתי להוריד את הפיג'אמה, אם את יכולה, תבואי כל בוקר להזכיר לי. לא, אם את יכולה, תבואי כל בוקר להזכיר לי שאני לא אשכח להוריד את הפיג'אמה. באותו רגע נגמר. כי למה? כי אני במקום להיעלב ממך, צחקתי עלייך. הנקודה היא, אין לנו כוח נגד העלבונות, חוץ מלהגיד לשני, אתה צודק. אני באמת כזה. אני באמת כזה. אבל מה? אני לא נעלב ממך. אני לא נעלב ממך כי אני באמת כזה. עכשיו, ברגע שאני לא נעלב מהשני, אין לו יותר מה לעשות. אין לו יותר מה לעשות. בא בן אדם ומשפיל את השני, זה רק אם יצא לו מזה משהו. מה יוצא לו? יוצא לו מתכבד בקלון חברו. זה מה שיוצא בן אדם מלהשפיל את השני. אבל אם הוא לא מתכבד, אם הוא מתבזה, ברגע שאני צוחק עליו, ברגע שאני לא אכפת לי, אני לא צוחק עליו כי אני מחזיר לו, אני צוחק עליו כי אני מראה לו, לא אכפת לי ממך. תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה. וילדים בשיטה הזאת משתחררים לגמרי, ואף אחד לא מעליב אותם יותר. כאילו, אותו אי אפשר להעליב. אותו אי אפשר להעליב. גם בפוליטיקה, אתם יכולים לראות, יש אנשים שהם שפלים ונבזים, אבל הם לא מתביישים בזה. והם עושים את כל המעשים, וכל אחד אומר עליהם שהם שפלים ונבזים. בסדר, לא קרה כלום. הם לא נעלבים. אז הם ממשיכים. ויש כאלה שנעלבים, ומגישים תביעות דיבה, ומצליחים או לא מצליחים. בסוף הם נפלטים. בפוליטיקה זה מי שנעלב, נפלט החוצה. מי שיודע לא להיעלב, אז לא קרה כלום. אבל פוליטיקה זה אנשים מבוגרים. אנשים עם כוחות אחרים. אני מדבר על ילדים, זה עולם אחר. ילד צריך ללמד אותו איך לא להיעלב, איך לא לקבל. עכשיו צריך להסביר לילד, שמה שהוא מעליב אותך, זה לא בגלל שאתה כזה, אלא בגלל שלא יש את הבעיות שלו. צריך להסביר לילד, לא, כמו, שאני עכשיו רוצה להוריד ספר מהארון למעלה, ואני לא מגיע, ואני אשכיב שלושה ידים על הרצפה, ואני אדרוך עליהם. כדי שאני אהיה יותר גבוה. אני צודק שאני אצליח להיות יותר גבוה בלדרוך על שלושה ילדים אחרים. אבל בעצם אני אדם מאוד שפל. אני אדם מאוד שפל שאני לוקח אנשים אחרים ודורך עליהם כדי להיות גבוה. עכשיו, הילד שדרכו עליו יכול להגיד, השפילו אותי. דרכו עליי כדי לעלות למעלה. ואני יכול להגיד, לא, הוא לא השפיל אותך, הוא השפיל את עצמו. הוא השפיל את עצמו שהוא עשה כזה מעשה. זה הנקודה העיקרית שאדם צריך לדעת, אדם צריך לדעת שאין דבר כזה שאפשר להשפיל אותי אם אני מחליט שאותי לא משפילים. זה הנקודה הכי חשובה. היה פעם סיפור בשואה עם הרבי מקלויזנבורג. לקחו אותו אחרי המרד בגטו ורשה. לקחו אותו לפנות את ההריסות. היו גם היה אסירים יהודים שהביאו אותם לפנות את ההריסות הוא היה מהקבוצה הזאת של יהודים שלקחו אותם לפנות את ההריסות מגטו ורשה. והם עמדו שם, זה היה חורף, והם עמדו עם קושי, בקושי עם בגדים, בקור הגדול, ועבדו. ופיום בא איזה גרמני, ניגש בדיוק, הוא לא ידע שהוא רבי, הוא לא ידע משהו, יהודי, אבל ניגש אליו. ניגש לרבי מקלויזנבורג, והתחיל לקלל אותו בכל ניבול פה אפשרי שאפשר להוציא מהפה, ונתן לו מכות רצח תוך כדי הקללות, עד שהוא נפל מתבוסס בדמו, בתוך שלולית של בוץ, והשוטר הזה הגרמני הסתלק. ואז ניגש יהודי חילוני לרבי, ואמר לו, רבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. עכשיו, במכות האלה, במילים הגסות האלה, בהשפלות האלה שאתה עברת, אתה עוד מאמין שאתו בחרטונו, שאנחנו העם הנבחר? ככה שאל את הרבי. הוא אומר לו, ככה זה מה שאתה עברת. אתה עוד מאמין שאתו בחרטונו? אומר לו הרבי, במקום, אני עכשיו מאמין יותר מה שהאמנתי אי פעם. אומר, איך זה יכול להיות? אומר, אני אגיד לך מה אני מאמין. אני מאמין שאתו בחרטונו, שאני שייך לעם שקיבל את המכות ולא שייך לעם שנתן את המכות. זה אתה בחרתנו. אומר לו, זה אתה בחרתנו. אני מאותו עם שקיבל פה את המכות ולא מאותו עם שנתן את המכות. אני חושב שהסיפור הזה הוא אבא של כל הגישה. אני לא יכול להסביר לילד קטן כזה סיפור כי הוא לא יבין את זה, אבל בגדול, את הרגשה, לא אתם הזה, אלא הוא הבעיה, ותראה לו שאתה מצפצף עליו, וזה בונה לילד מערכת חיסונית שאי אפשר יותר לפגוע בו.